כן. אוצרות פנימיים. אנחנו בעמוד 64. ראינו אתמול את הסיפור על אותה ילדונת בדחנית, שבסיפור השתמשה בחוש ההומור שלה בצורה שהיא לא ראויה, השתמשה בכישרון המבורך הזה בצורה לא ראויה, משמע שהיא לא ביררה את הכישרון הזה בשורשו, כפי הראוי לו, על פי דרכה של תורה, כל כוח צריך להתברר מתוך תורה. אם לא נברר אותו מתוך תורה, הוא עשוי ללכת שבי אחרי הטבע הראשוני הגופני, ויצר רע יכול לחגוג עליו ולקחת אותו למקומות רעים וקשים. אז פה אנחנו רואים את הילדה שמשתמש בכישרון הזה באופן טבעי ספונטני, שיש בו סיגים, והאימא הבוגרת היא זו שמאירה את תשומת ליבה של ביתה לכך שהיא משתמשת בכישרון לא בצורה הגונה. האימא היא משמשת פה בתור הדמות המדריכה, המאירה, בעין ובאלף, שמתבונן בכישרון הטבעי הזה ממקום של שכל, מאירה מה שמאירה. למטה, טוב, תן לי את הסיפור, אנחנו למדנו אתמול, שאנחנו נלך למטה למסקנה, מעמוד 64, פסקה לפני האחרונה, שורה רביעית מלמטה. גם בכוח של הומור, אם כן, ניתן להשתמש לטוב ולרע, כפי שהדגים לנו יפה הסיפור הזה. ניתן לצחוק מאנשים, להמעיט בערכם, להשתמש בכוח, לצחוק כחץ משוח ברעל, כן, ולהכניס אותו בליבו של הזולת, ודווקא באמצעות הצחוק, יש לזה כוח יותר קטלני לארס, כן, הצחוק הוא גורם לארס להיות הרבה הרבה יותר חודרני, הרבה יותר מחלה ומשפיע על שלילה. יש לצחוק את כוח הביטול, שאדם צוחק על משהו, הוא מבטל אותו כאפרה דארה. זה הכוח של הצחוק. ליצנות אחת דוחה 1,100 תוכחות, או 1,000 תוכחות, לא זוכר בדיוק מה כתוב שם, 100 או 1,000. ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. כוח ההרס של הלצון, כפי שמסביר את זה, המסיקת ישרים, במפסידי הזהירות, כוח הלצון, שהוא משחית והורס, כמגן המשוח וכן הלאה. אז צריך נורא להיזהר, במיוחד בעלי חוש ההומור שבינינו. מי שאין לחוש ההומור, בלאו הכי זה לא יצליח, אף אחד לא יצחק מה שהוא אומר, אבל מי שנתברך בחוש ההומור, צריך לדעת שיש בידיו נשק רב בידיו, בידו, נשק רב עוצמה, וצריך להיות אדם עוד בוגר ובריא בנפשו. כן, בעל מידות כדי לעשות שימוש בכוח הזה. בגמרא נאמר שאדם הנולד במזל מאדים נולד עם כוח של שפיכות דמים. כן, מושפע לתוך הנפש נטייה של שפיכות דמים. עד כדי כך. זאת אומרת, מי שנולד במזל מאדים, כן, ההשפעה ששוררת בעולם בזמן מזל מאדים זו השפעה של שפיכות דמים. ואם הוא נולד בזמן הזה, משהו חודר לתוך נשמתו מאותה אווירה רוחנית שקיימת בעולם באותו הזמן, כוח של שפיכות דמים. דוד המלך נולד, או לפחות היה אדמוני, כן? שופך דמים כעשיו, כך אומר רש"י, לא פחות ולא יותר, שופך דמים כעשיו. בבקשה. הוא היה שופך דמים כעשיו. כך אומר שם רש"י, דוד אדמוני עם יפה עיניים. אדם שנולד מזל מאדים נולד עם כוח שפיכות דמים, כלומר, זה לא אומר שהוא יהיה שופך דמים שלא כדין, אבל יש לו נטייה לשפוך דמים. כמובן, יכול להיות שוחט, יכול להיות מוהל, לשפוך דמים בדרך של מצווה. כן? כפי שהקדוש ברוך הוא הפך את מזלם של ישראל, כן? מה שאמר עליהם פרעה, כוכב אחד אני רואה עליכם, כוכב דם, אל תצאו למדבר. ובאמת היה כוכב דם, שמה? הקדוש ברוך הפך אותו לדם של ברית מילה. אדם נולד במזל מאדים, נולד עם כוח שפיכות דמים. כן? זה מה שמצוי בתוך נפשו. לזה הוא לא יכול להתכחש. זאת אומרת, תהיה חזקה שמלפפת אותו מבפנים ודורש ממנו לשפוך דם. כעת יש לאדם זה בחירה. האם יהיה רוצח חלילה וישפוך דמים בדרך של עבירה, או יעלה את הכוח הזה ויהיה מוהל או רופא. כן, גם רופא שבפעולות הכירורגיות שלו הוא שופך דם, חדר ניתוח, סדינים מלאים בדמים, מרצפה יש דם, כן, בגדי הרופאים יש עליהם דם, יש הרבה דם נשפך שם, תלוי באופי הניתוח. אבל בכל אופן, אדם כזה תהיה לו שאיפה או יכולת לבחור להיות מוהל, רופא, או יכול להיות אפילו איש מלחמות, כמו דוד המלך, כן, שהיה שופך הרבה דמים במלחמות, על כדי כך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה את הבית, דמים רבים שופכת, אם כי זה היה בדרך של מצווה, אבל בית המקדש זה שלום. לכן מי ששפך הרבה דמים, גם בדרך של מצווה, לא יכול לבנות את המקדש. אז דוד מצא דרך לשפוך דמים והרבה דמים, הרבה מאוד דמים, כן, אבל בדרך של מצווה. הוא היה לוחם נגד אויבי השם, נגד אויבי השם. כיצד להשתמש בכוחות? יש לו בחירה. השאלה היא כיצד להשתמש בכוחות. האם נתב אותם לכיוון חיובי, ויש הרבה מה לעשות עם הנטייה הזו בעולם הזה. יש הרבה רשעים. יש מלחמות, ועדיין אנחנו חיים על החרב, עוד לא הגיע הזמן של כיתתו חרבותם לעתים, וחנית אותיהם למזמרות, לא הגיע הזמן להפוך את כלי המלחמה לכלי מלאכה. עדיין צריך, נשק צריך להיות משומן היטב, כן, טעון, נצור, לפעמים גם לא נצור, יש מה לעשות עם נשק. לא הגיע הזמן להשליך אותו אל הכבשן, להתיך אותו ולהפוך אותו למגל, או לכלשון, או למזמרה, או עת. האם לנתב אותם לכיוון חיובי או לכיוון שלי? זה לגמרי תלוי בחירת אדם. אדם לא יכול לבוא ולומר, הנטייה של שפיכות דמים לוקחת אותי להרביץ לחבר שלי ולפצע אותו. זה הנטייה. לא, זה לא הנטייה. הנטייה שלך היא לשפוך דמים. באיזה אופן תשפוך דמים, זה כבר תלוי בחירה שלך. ואם אתה מרגיש שאין לך ברירה אלא להקיז את דמו של חברך, סימן שאתה מכיר, כן, או מכיר, או מושפע רק מכוח היצר שבתוכך. אבל אם תכיר את היצר הטוב, אתה תראה שאתה יכול להשתמש בנטייה הזו, גם כדי להיות פה, אני יודע, לקחת דמים, אם זה בתרומת דם, כן, קצת להכניס מחט, כן, אתה יכול להפוך את זה משהו חיובי. מתוך כך אנו מבינים כי המודעות לכוחות אינה מספקת. זאת אומרת, אין די שנדע שיש בקרבנו נטייה לשפיכות דמים. אלא אחרי המודעות גם צריך את הבחירה. לא די שאני יודע שיש לי סוס בתוך הנפש. אני גם צריך לרתום אותו לעגלה, להשתלט עליו, לרכב עליו. עם סוס עבודה, להשתמש בו לעבודה, עם סוס רכיבה, להשתמש בו לרכיבה. אז אין די במודעות, המודעות של עצמה מגלה לנו אמנם את הכוח היסודי שקיים בתוכנו, אבל מיד לאחר מכן צריך כבר לשאול את עצמנו, מהם האופנים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בכוח הזה. כן? כיצד אנו משתמשים בכוחותינו אלה? אנחנו משתמשים, אפשר ללמוד מניסיונם של אחרים שדומים לנו, כמו שסיפרנו אתמול, על אותו אדם, תלמיד בעל תשובה, שהיה בעל חוש הומור בלתי רגיל, והגיע לפה. כן, הוא לא יכול היה שלא להצחיק, אבל הוא הרגיש כנראה בינינו ובין עצמו, שהתכונה הזו לפעמים היא ככה מתבטאת צורה לזה. אז הוא הרגיש צורך ללמוד את הדברים. אז הוא הלך לרב אורי זוהר לדבר איתו על הומור ביהדות. בסדר גמור. בסדר גמור. אז קודם כל צריך מודעות לקוחות. דבר שני, צריך, כן, ללמוד את דרכים של טיול והכוונה, ניתוב של לקוחות לבניין ויצירה. כשמדברים בבניין, בניין ויצירה, אנחנו מדברים על כל סוג של בניין ויצירה, יכול להיות בנייה חומרית, אדם שישתמש כדי לבנות, כדי לתכנן, כן? בנייה נפשית, שישתמש בכוח מסוים, כן? כדי לבנות את עצמו מבחינה נפשית, אפילו מבחינה רוחנית. זהו, כיצד אנחנו משתמשים בכוחותינו אלו, והאם אנו מנתבים אותם להתקדמות ולצמיחה חיובית? כן? צמיחה חיובית זה כל צמיחה, כן, שבעצם היא, הייתי אומר, יש בה התעלות, התעלות בכלל באופן כללי, שאנחנו מגדירים בניין, כמו שאמרתי, בניין יכול להיות בכל תחום. כל תחום, לא לתוהו ברעה, לשבת יצרה. כל תחום, אם אדם מוצא לנכון, לסקל לבנים מהשדה, או לכסח קוצים, לחוש ולזרוע, בסדר גמור. אם הוא מגלה שעם כוחות הנפש שניתנו לו, הוא יכול לתרום לבניין העולם בחרישת שדה, בזריעה, או בניין בית, או כביש, בסדר גמור. בסדר גמור. לכן בתחומים נוספים. זאת אומרת, כל בניין זה בעצם מעבר מתוהו, כן, ליצירה. מתוהו לסדר. כן? כל פעולה שאתה עושה שהיא מועילה משהו לבניין. בשלושת התחומים שעליהם דיברנו. אם זה בניין פיזי, נפשי או רוחני, זה בסדר. באופן כללי. תרגול. ניקח את רשימת הכוחות והתכונות שגילינו בעצמנו, הרי כבר היינו אמורים לגלות בתרגולים הקודמים. ניתנו שם שלוש או ארבע תרגולים, ששם היינו צריכים לקחת דף ונייר, ולרשום כמה וכמה כוחות שאנחנו חשים אותם, או שהתבררו לנו מפי אחרים, או שבמהלך מעקב והתבוננות פנימה אל תוך נפשנו, זהינו אותם. אמרנו שזה שני הדרכים, 200, יש עוד דרכים מסופו שאנחנו נראה בהמשך, אבל כל הכוחות או הבירורים שעלו לנו במהלך ההתבוננות הפנימית, או מניסיונם של אחרים עלינו, שבטובם, מגלים לנו על עצמנו, דברים כאלה ואחרים. את כל זה, ניקח את רשימת הכוחות והתכונות שגילינו בעצמנו, ואז, א', במשך שבוע, כן, נתמקד בכל יום בתכונה אחת שיש בנו, ונרשום אותה בראש הדף. זה שלב ראשון. ב', מתחת לתכונה, נרשום דרכים. שמות, א', אמור להיות לנו קל, כי א', כבר אנחנו משתמשים בכוחות שכבר ביררנו, אם עמדנו במשימות הקודמות, כן? אבל פה אנחנו יותר מתייחסים, כן? הרצון שלנו זה לא רק לברר את הכוחות הקיימים, מה שנקרא מודעות, אלא גם את ניתובם. לכן התרגיל פה מתייחס בעיקר לניתוב. אז אתה לוקח את הכוחות שהתוודעת אליהם ורושם סקרנות, עזות, גאווה, הומור, וכו' וכו', אתה רושם, וב' כן, מתחת לתכונה נרשום דרכים שונות. הדרכים השונות שעולות בדעתי להתנהג או להשתמש באותה תכונה. יש לך עזות. מה אני עושה עם עזות בדיוק? או למה אני נוטה להשתמש בעזות לפי מדרגתי היום? אני מתפרץ בשיעור. אני מבטל את דברי חברי בעזות, אתה מדבר שטויות. אני ניגש למכרז בעזות, כן? ניגש למכרז, למרות שאנשים אחרים לא היו מעיזים לגש למכרז כזה, שהם מתחרים בו גדולי עולם. אני ניגש, אני מגלה עזות. העזות שלי מתגלה בתעוזה שלי לשאול את רבי שאלות לא קלות, בכבוד ובנימוס. אבל בפירוש, בעזות, בתעוזה, הרב, הרב, הרב הסביר את הדברים, אבל עדיין יש פה משהו קשה ואני מבקש לשאול. אני מבקש לשאול את הרב כך וכך. עזות. מה עם הדרכים שאתה משתמש היום? ומה עם הדרכים שאפשר להשתמש באופן תיאורטי? שאתה לא רגיל להשתמש בהם. זאת אומרת, משימה מספר 2, דרכים שונות, זה כולל גם את הדרכים שבהם אנחנו משתמשים, וגם הדרכים שאפשר להשתמש, ונודעות למניסיונם של אחרים, או מספרים, או לברעיונים, כן? זה תוכן הרשימה. מתחת לתכונה נרשום דרכים שונים, שונות, בהם אנו יכולים להשתמש בתכונה הזו, בכיוון ספור זה באמת מצטמצם, לכיוון החיובי והטוב. בסדר, זה לא שהיא אומרת שלא צריך גם לברר, את הדרכים השליליות שאתה משתמש. אבל פה המגמה היא מאוד ברורה. לתעל את זה לכיוון החיובי. לכן היא מניחה את המשימה של הדרכים השליליות, ואנחנו מתמקדים כבר בדרכים החיוביות. היינו, הדרכים החיוביות שאני משתמש בכוח הזה כיום, ושעוד אפשר להשתמש. ג' בכל שבוע נוסיף עוד תכונה או כוח מרשימה, כן? כל דבר כזה זה משך שבוע. כל תכונה זוכה לתשומת לב, כן, במשך שבוע ימים. פסקה ב', אנחנו מיישמים אותה ביחס לכל תכונה במשך שבוע שלם. בכל שבוע נוסיף עוד תכונה, הוא כוח מרשימה. כן, למה צריך שבוע לזה? למה צריך לזה שבוע? בשביל מה צריך את הזמן הזה?
מה?
אי אפשר בשעה אחת לרשום את הדברים? למה צריך שבוע? כנראה ששבוע זה פרק הזמן שנדרש כדי שכל הדרכים שאלינו יחקקו בנפשנו. והייתי אומר יותר מזה, שבוע נדרש, אם כי זה לא כתוב כאן, אבל שבוע נדרש גם בשביל הממד המעשי, הפרקטי, מה שנקרא. אתה לא יכול, כן? אתה לא יכול להיכנס למהלך של התנסות אם אתה לא מקדיש לזמן הגון. השבוע נדרש גם לחקיקה, כן? של הדברים אותם רשמנו, כן? ממש כמו שמתרגלים הוראות פתיחה באש, וגם לאיזושהי התנסות ובחינה, לאן זורם הכוח הזה, מהלך אותו השבוע. בכל שבוע נוסיף עוד תכונה אחת, או כוח מהרשימה, ונכתוב כיצד ניתן להשתמש בהם בטוב. כן? אנחנו לא מערבבים. אם היינו בכל שבוע עושים את כל התכונות, היה ערבוב פרשיות. לא היינו יכולים להגיע לרמה של התמקדות ראויה, ולרמה של הבשלה וגיבוש. כי כל פעם אני מתחיל לעבוד על הזאת, פתאום אני עובר לסקרנות. יש פה בעיה, אנחנו צריכים מיקוד, צריכים מיקוד. בסופה של תקופה, או, בסופה של תקופה, ולא נאמר פה מהי התקופה, כן? יכול להיות אפילו בתוך חודש ימים, כן? כן? שאלה כמה תכונות כתבת, 4 תכונות, חודש ימים. כן? חודש אחרי חודש ימים, אתה יכול להגיע כבר ממש דרכי חינוך ואיזושהי תחילה של הרגלים. ממש. בסופה של תקופה תהיה לנו מחברת מלאה בתכונות, כוחות ודרכים טובות לבטא את כוחותינו. כן, אנחנו רואים שפה היא מדגישת הצד התיאורטי. זאת אומרת, השלמת המשימה התיאורטית, רשימת הכוחות ודרכים חיוביות לבטא. זה עדיין הצד התיאורטי. אין פה הדגשה של הצד הפרקטי והניסיוני, למרות שניסיתי לומר ולהכניס את זה באותו השבוע. בזמנים בהם נרגיש צורך להתחזק, להתמלא ולקבל כוחות, כן? נפתח את המחברת ונזכר ביכולות ובכישרונות שאנו מלאים בהם. זה לא המטרה היחידי של הרשימה הזו. המטרה היחידי של הרשימה הזו, זה לא רק בזמנים ש... זה להשתמש בזה. לחיות על פי זה. זה ברור. אבל בזמנים שאנחנו קצת שוכחים את עצמנו וקצת נחלשים בדעתנו, זה הזמן לפתוח את המחברת ולהיזכר מי אנחנו. להיזכר ביכולות וכישרון שאנו מלאים בהם. אם כן, זה המשימה. אין? מי? השלב של המודעות לשלב של אופן השימוש. ידיעת הכוחות ודרכי השימוש בהם, החיוביות, כל רשימה, כן, בכל אופן, רשימה שלמה של כוחות, וכל שבוע משמש, כן, בעצם למידה אחרת, והמחברת הזו תשמש אותנו בזמנים שאנחנו צריכים התחזקות וזכירה. שום דבר לא מיותר בבריאה. הקדוש ברוך הוא לא ברא כוחות מיותרים בבריאה, הנחת יסוד, ראינו זה גם לפני כן, וכבר הופיע כמה וכמה פעמים, כן, הכלל הזה, לא ברא כוחות מיותרים בריאה. כל מה שברא בעולם יש לו תכלית. כן? מה זאת אומרת יש לו תכלית? יש לו צורת ביטוי שעולה בקנה אחד עם הרצון האלוקי. כן? מה הוא הרצון האלוקי? הרצון האלוקי בסופו של דבר זה להשפיע טוב. הרצון האלוקי זה בסופו של דבר לשמח את הבריאות, להקנות לבריאות, כן? חסד, שפע אלוקי, כל המובנים. זה הרצון של הבורא. אין כוח שלא משמש כדי להשלים את הופעת הרצון האלוקי. אין כוח כזה. כל מה שברא בעולם יש לו תכלית, כל מה שיש לאדם יש בו שימוש. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאדם כוח סתם בשביל שיהיה. לא ייתן כוח שלו. ישנו סיפור בגמרא על רב ברוקה חוזאה. זה רב ברוקה, זה לא רבי ישוע בן לוי. זה מופיע מסכת תענית. אנחנו בטעות אמרנו אתמול שזה רבי ישוע בן לוי. זה לא רבי ישוע בן לוי, זה רב ברוקה חוזאה, ששאל את אליהו הנביא בשוק, האם יש בשוק אדם שהוא בן עולם הבא? אמר לו אליהו הנביא, לא. מעניין. בינתיים הגיעו שני אנשים, אמר לו אליהו, אלו הם בני העולם הבא. זאת אומרת, באותו זמן שהוא שאל, לא היו אנשים כאלה בשוק. ופתאום הגיעו השניים האלו, ואז אמר לו אליהו, הנה, 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 הגיעו בני עולם בה. כמובן שהוא ניגש אליהם ושאל, מה מסכן? היה מאוד סקרן לדעת, במה זכו לעולם הבא. אמרו לו, אנו אנשים בדחנים, כאשר אנו רואים אדם עצוב, מבדחים ומסמכים אותו. כלומר, אנחנו זהים, אנחנו מזהים את שעת הכושר, להשתמש עם התכונה המופלאה שיש בקרבנו. מהי שעת הכושר? אנשים עצובים, כן? הם, הייתי אומר, הכתובת הקלאסית שלנו, האידיאלית שלנו, לכישרון של ההומור. כשרואים אדם עצוב, אנחנו מהפכים אותו מעצבות לשמחה באמצעות, כן, חוש ההומור שלנו. אנו אנשים בדחנים, כאשר אנו רואים אדם עצוב, אנו מבטחים ומסמכים אותו. והסברנו אתמול, כן, שבעצם הבדחנות היא משנה את היחס, כן, ואת האיזון השלילי שבין הטוב והרע. כן, שעצבות זה כאשר, כן, הנוכחות של הרע היא יותר מדי דומיננטית בהכרה האנושית, בחוויה האנושית, נקרא לזה ככה, חוויה האנושית, כן, גם חוויה מסית. והבדחנות היא מציגה את כל התמונה בצורה שונה, באמצעות סטירה, באמצעות צחוק. כן, אנחנו צוחקים על הרע, אנחנו צוחקים על משקל היתר של הרע. כן, יש דרכים לעשות את זה. זהו, רואים אנשים בדחנים, רואים אנשים עצובים, אנחנו מבטחים אותם. מושכים את תשומת ליבם, על ידי הצחוק מסיחים את דעתם, הדבר שמדאיג אותם. כן? על ידי הצחוק אפשר ממש ממש לסחוב את האדם לכיוונים אחרים, לעולמות אחרים. ולאפשר לו לשהות באותה העולם החליפי במשך זמן ארוך. ממש לשהות שם. פשוט לשהות בתוך העולם החליפי ולבנות אותו מחדש מתוך המקום הבריא. ממש. לאותם אנשים היה כוח גדול של שמחה. הם עצמם היו אנשים מאוד חיוביים. צריך להבין שהומור הוא לא נובע מכישרון טכני לצחיק. פה מדובר על אדם שהוא טוב לב, כן? איך אומרים? משתה, איך אומרים איזה ביטוי, פסוק איזה משלה, כן? טוב לב משתה תמיד. הוא טיפוס שמח. למה הוא שמח? כי הוא חיובי. האדם הזה בדרך כלל, כן? האדם בעל הומור, הוא אדם שמח. זה לא אדם עצוב שיודע לספר בדיחות. זה אדם שהוא שמח, יש לו עין טובה. ובגלל שיש לו עין טובה, יש לו גם נטייה לצחוק על הרע. יש לו נטייה לצחוק על כבדות היתר, על הדאגות המיותרות, כל הדברים האלו שלא מאמין בהם. הרי הוא חיובי בטבעו, נכון? כן, צוחק על הקשיים וכן הלאה וכן הלאה. כי הוא אדם חיובי, כיוון שהוא חיובי, הוא תמיד תמיד רואה את האפשרות להיחלץ מכל מצב, כן? הוא צוחק על הדברים הקשים. יש לו בדיחות נהדרות על זה. יש לו דרך להציג את זה בצורה מגוחכת, כדי שכל מי ששומע, כן, יצחק קצת על עצמו, על רצינות היתר שלו, על הקשיים שלו, שהוא עושה מהם הר גדול. לאותם אנשים היה כוח גדול של שמחה. זה עומד ביסוד הצחוק. כוח של צחוק ובדחנות. הם בחרו להשתמש בכוח הזה, זו בחירה. כן, זה לא אוטומטי, זה עבודה. הם בחרו להשתמש בכוח הזה כדי לשמח אנשים, לבדח את העצובים. היה אדם במאה שערים, כך היא מספרת מיריה מדהן באחד הספרים שלה. היה אדם מאה שערים, הוא היה בעל מום. אבל בעל מום חבל הזמן. הוא היה, מה שנקרא, כפוף מאוד, והיה לו גם פנים, היה לו... היה לו חטטים קשים מאוד. הוא היה נראה קשה. ו... הוא היה מסתובב דווקא על יד אנשים. היה מסתובב, בכוונה ברחוב, שירו את אנשים. הוא היה מסתובב ליד בעלי זקנים ארוכים, כן, כל מיני, בכלל דתיים, כן, כל מיני מאשרים. שאלו אותו פעם, למה הוא עושה את זה? למה הוא מתעקש? הוא אמר, תראו, יש לי מום. ואני רוצה לנצל את המום הזה כדי שאנשים יוכלו לברך משנה הבריאות. ברוך משנה הבריאות. הברכה הזו היא לא שכיחה כל כך. יש לה תנאים הלכתיים קצת סבוכים, כידוע. ולא פשוט, זו ברכה שקצת נשכחת, ברכה שלא יצא לברך אותה כל כך. הוא היה דואג לכך, שאנשים יברכו משנה הבריאות. לכן הוא חשף את עצמו. פשוט חשף את עצמו כדי שאנשים יחולו. כן, עד כדי כך. אני, יש לי איזושהי מציאות פיזית שאני, כן, סובל מנה. אם אני יכול באמצעות זה לזכות אנשים לברך, זאת אומרת, לזהות את אותם מוקדים, את אותם מקומות, אותם זירות ששם הכישרון שלך יכול להביא תועלת. כן? יכול להצמיח, יכול לתקן מצב, יכול לקדם אנשים, יכול לקדם חברות. לבדח את העצובים. הם השתמשו בכוח של הצחוק והשמחה, בצורה חיובית ומועילה. יפה. סיפור, רונית סיפרה, כי שנים שהיא חשה, כי יש בה המון מרץ, אנרגיה ושמחת חיים. יפה מאוד, כמה דברים אפשר לעשות עם זה. היא סיפרה שכשהיא הייתה ילדה, היא רצתה מאוד לבטא את הכוחות הללו, לשיר, לדבר ולרקוד. כן? שכל אלו זה דברים מאוד חיוביים. נו, לשיר כמובן בפני אנשים, לדבר לעניין, לרקוד כמו שצריך בתנאים מתאימים. אך מאז שהיא קטנה, העירו לה שזה לא צנוע. כנראה הייתה בחברה, כן, דתית מחמירה. זה לא צנוע. אין הכוונה שהיא תרקוד בפני גברים. אלא בכלל לרקוד זה לא צנוע. שאישה תעשה עם הגוף שלה תנועות כאלה. זה לא צנוע. אפילו שהיא עושה את זה מול המראה. זה לא צנוע. אפילו מול המראה לא צנוע. כל שכן בפני נשים אחרות. זה לא צנוע שאישה עם הגוף כאלה. לא צנוע. את צריכה להיות שקטה, עדינה ולא קופסנית ורועשת. מילים אחרות. זה נקרא מילת נשים, כמו שעושים בארצות הערביות האלו, מילת נשים. כן, כיוון שזה לא ראוי, כן, להיות אישה חושנית, כן, ומתאווה, צריך למול, כן, את האישה. זה ביטוי כזה מילת נשים, עושים איזו פעולה כירורגית, שמסירים איזשהו איבר או חלק, כן, כדי שהאישה לא תתאווה. מכיוון שזה לא צנוע לרקוד ולשיר וכולי, אסור לך. מילת נשים. עושים לה מילה. את חייבת לסרס את הכוחות האלו. להתכחש להם, לעצור אותם, להפק אותם, לקשור את החצוצרות. נו. את צריכה להיות שקטה, עדינה ולא קופצנית ורועשת. אבל מה אני אעשה שקדוש ברוך הוא נתן לכוחות כאלה? ככל שעבר הזמן, ניסתה רונית לחסום את המרץ והשמחה שלה. ניסתה להיאבק נגד כוחות אלוקים. אם הכוחות האלה היו מודבקים עליה מבחוץ, אפשר לסלק את זה, אבל מכיוון שהכוחות האלה הם כוחות פשוטים ולא מורכבים, כלומר, הם כוחות, כן, שהם לא מעשה אדם, אלא מעשה אלוקים, זה נקרא פשוט. לכן אי אפשר לבטל אותם. כמובן שאפשר להפק את הכוחות האלה במקומות שהם לא שייכים, אבל חייבים למצוא להם איזשהו מסלול וערוץ של ביטוי. אך מאז שהיא קטנה, ירושה בולה, את צריכה לשקטה. ככל שעבר, אני מתחסון את מערכת מסמיכה, אך לא, תמיד הצליחה. כמובן שדבר הזה גרם לעצבות. כמו שאמרנו, שהנשמה היא מתגלה דרך הכוחות העיקריים שאמורים לגלות אותה. כן? ואם אלה הכוחות הדומיננטיים שפוקדים אותה מאז היא אותה ילדה ועד היום, כן? איך אפשר לחסום את ערוצי הגילוי האלו? זה כמו אדם שילך עם עיניים עצומות, תחשבו על זה. ניתנו לך עיניים לראות ואתה הולך כאן. כמה זמן אדם יכול לעצום את העיניים? כמה זמן אדם פיקח יכול לעזוב? כמה זמן אדם יכול לסתום את האוזניים? להיות מצב של דממה. זה לא דבר נורמלי. לא דבר נורמלי. כמה זמן אדם יכול לדבר? זה לא נורמלי, יש דחף. יש דחף. אתה דבר פה? ככל שהזמן עבר אולי, כן, אבל לא תמיד סליחה. כשגדלה החלה להרגיש שהתכונות אלו ממש מפריעות לה. החינוך הצליח, מה שנקרא. כל כך השתכנעה, כן, מדברי הסביבה שלה, כן, מה שהרגיש שהתכונות האלה מפריעות לה. כמובן זה הכל דמיוני. יצרה איזשהו דימוי שלילי לאותם התכונות. כן? התחיל להרגיש שהתכונות האלה ממש לא רצויות. מפריעות לה. היא חשה צער שיש לאותם בכלל. אז מה אנחנו אומרים? מה זה, פנים חדשות באו לך? היהפוך כושי אורו? ונמר חבור בערותיו? באמת, הנמר נהפך פתאום לאריה? מה קרה פה? אפשר היה לטעות ולחשוב כך. אבל במסתרים תפקה נפשם. למרות שנוצר הרושם, במיוחד בהשפעת החברה שבה היא חיה, שהיא עשתה מעשה נכון, אבל יבוא יום נקם ושילם. במוקדם מאוחר, יום נקם ושילם. הכוחות האלו לא שוכחים. כן? כל הזמן מחפשים את שעת הכושר של מתפרץ, והחריץ, הבקע, סדק, בדק, זה בו יבוא. אגב, יכול להיות שהוא לא יבוא, אבל האישה הזאת תהיה אומללה שבו אומללות. ואפילו לא תדע למה היא עצובה, ולמה היא חולה, ולמה פה, ולמה שם. כל מיני תוצרי לוואי שהם בגלל הדבר הזה. רק שנייה, רק נגמור את זה. היא ניסתה לחסום את הכוח. חבל שלא נולדתי שקטה ועדינה, חשבה רונית לעצמה. חבל שלא נולדתי. היא ניסתה לחסום את הכוח הזה בתוכה, ניסתה לבטל אותו ולהתנגד אליו. היא נזפה בו בכל פעם שיופיע. אז אתם רואים שיש לה בעצם דין ודברים יש לה עם הכוח הזה. הכוח הזה ממשיך לעלות כל הזמן, כמו ילד קטן שמנסים להרדים אותו וכל פעם מרים את הראש, כמו עוף החול שמנסים לקבור אותו וכל פעם הוא נגלה מחדש. יום אחד לפני סיום בית הספר אמרה המורה כי היא מארגנת הצגה לסוף השנה. היא ביקשה מרונית להשתתף בהצגה ולהופיע. רונית נבהלה מעצם ההצעה וסרבה. היא ראתה בהצעתה של המורה עבירה של ממש, פיתוי היצר נקרא לזה כך. כן, פיתוי יצר שבא בעצם לנסות אותה. האם היא תעיז, כן, לשחרר את הכוחות האלה ממקומם, כן, או שהיא תמשיך במסורת החסימה. מה פתאום להציג? לא מתאים לבת ישראל, הנה. כבר ממש מדברת כמו הסביבה שלה. אמרה לעצמה, סוף השנה הגיעה, ואימו ההצגה. רונית לא הציגה, רק צפתה מהצד. בסיום ההצגה חזרה רונית לביתה, והחלה לבכות ללא הרף. זאת אומרת, ההצעה המפתה הזו בעצם גרמה לכוחות האלו להרים ראש ולהרהר באפשרות של המיזוג הזה. הנה הכוחות שלי, הנה ההצעה של המורה, יש לי אפשרות להציג ולשמח, אבל היא חסמה את עצמה. זאת אומרת, זה לא דומה הפיתוי הזה לפיתוי שהיה לפני כן. הרי לפני כן לא הציעו לה שום הצעה. כי בציבור שבו היא חיה לא מציעים הצעה כזו לבנות. אבל שהמורה אמרה את זה, והתלמידה הבינה שיש פה הזדמנות לשמח בנות, וההצגה היא מאוד ערכית אגב, הנושא שלו הוא חשוב, אפשר להעביר מסרים באמצעות ריקוד, הכוחות האלה התעוררו ודרשו את מימושם, כל שכן שמדובר פה על מימוש חיובי. ברגע שהיא ויתרה על הדבר, היא הרגישה שהחינוך שהיא מקבלת חומס את נפשה. אבל הפעם ברמה הרבה יותר חזקה. ואז היא התחילה לבכות ללא הרף. די, גם אני רוצה. אני רוצה להיות על במה. אני רוצה לשיר ולרקוד ולהופיע. אני רוצה. מגיע לי. רונית הרגישה אומללה מאוד. היא הרגישה חנוקה וקבויה. טוב, זה לא סוף סיפור. הסיפור ממשיך למעשה למטה, כן? הסוף הוא סוף טוב, כן? אבל כבר פה אנחנו מגיעים לשלב מאוד מאוד מהותי בבירור, שהכוחות דורשים את תפקידם. כן? וההתוודות המחודשת לקוחות גורם בכי, ולא רק בכי, אלא גם אמירה מפורשת של אני רוצה, עד שיאמר רוצה אני. ואנחנו נראה מה קרה בסוף, רב השם, בהמשך.